טוב, אני שמח לראות את כולכם כאן במקום הקדוש הזה, כאן במעלה אדומים. היום אנחנו רוצים קודם כל להקדיש את השיעור להצלחת חיילי צה"ל ולעילוי נשמת כל הנופלים ורפואה שלמה לכל הפצועים ובטח השבויים שיחזרו בשלום לבתיהם. ובכלל הרפואה אנחנו רוצים לברך את החייל עמית קרזי בן לימור, שגם הוא נפצע מהפעולות במלחמה הזאת בעזה, ואנחנו מאחלים לו בעזרת השם רפואה שלמה. היום אני רוצה לשתף אתכם גם כן בסוגיה הזאת של המלחמה, הפעם באופן קצת יותר הלכתי. בשבוע שעבר דיברנו באופן כללי, קצת יותר מוסר. היום אנחנו רוצים להיכנס קצת ליותר הלכה. והרבה אנשים מתקשרים אליי עם כל מיני שאלות. אתם לא תאמינו איזה שאלות, אם לשאוב זרע מחייל שמת, אם אפשר לעבר, אם הוא יוצא ידי חובת פרו ורבו אחרי שהוא נפטר, הרי הוא לא קיים את המצווה, אם שואבים ממנו זרע. וכל מיני שאלות של, תאמינו לי, אני לא רוצה לשתף אתכם שלא לא תדעו איזה שאלות. בכל חלקי המשולחן ערוך, באור החיים, ביורי דעה, באבן העזר, בחושן משפט, שאלות חדשים לבקרים שלא שמענו ולא ראינו ולא האמנו שאנחנו ניתקל בשאלות כאלה. אבל מה נעשה, המציאות תופחת על פנינו, ואם נרצה או לא נרצה, ככה הקדוש ברוך הוא כפה עלינו אר כגיגית, על ידי הגוי הרשע הזה ישמעאל, שלא... לא יישא פנים לנער וזקן לא יכון. הם רצחו והרגו ובזזו ושחטו ואנסו וערפו וביטרו שם איברים איברים, גופות, דברים איומים, ודיברנו על זה. אני לא רוצה לחזור על הדברים שכבר עסקנו בהם בשבוע שעבר, ולנו לא נותר אלא להתפלל להקדוש ברוך הוא ולבקש שהקדוש ברוך הוא ישלח לנו בעזרת השם את משיח צדקנו במהרה בימינו, שנזכה לראות את הגאולה שתבוא ברחמים ולא בדין. אבל הרבה שאלות עולות על שולחננו, ושאלות איומות ונוראות. אחד השאלות זה שאלה שעסקתי בה בעבר בהזדמנויות אחרות, אבל היא קשורה לעזה. היא קשורה לעזה. חייל שעומד להיכנס לפעילות מבצעית לתוך עזה התקשר אליי ושאל אותי מה יהיה הדין אם יתפסו אותו המחבלים. עכשיו, הם כבר ידענו מה הם מסוגלים לעשות. הם יכולים לעשות את הכל. אין להם צלם אנוש. הרי אני אמרתי כבר, כל אחד, אתה קורא את השם ואז מביא את התואר. אדם גדול, אדם קטן, אדם יפה, אדם קצר. אבל אצל ישמעאל הוא קודם כל פרא ואז אדם. פרא אדם. הוא קודם כל פרא, זה חיית פרא בצורת אדם. לעשות את מה שהם עשו, דברים שאפילו בשואה, ואפילו אצל חמינינסקי, שעשו דברים איומים ונוראים באוקראינה, אני לא זוכר פשע כזה שנעשה כנגד עם ישראל ביום אחד, כמו שהיה, כמו שעשו בשמחת תורה. יום שאמור הכי להיות שמח בעם ישראל, אין לך יום יותר שמח מאשר שמחת תורה, קבלת התורה. אבל כתוב כבר בפרשת יתרו, ואי ביום השלישי, ואי ביות הבוקר קולות וברקים וכל אלוהים, משה ידבר האלוהים יעננו בכל, איך נפתח מעמד הר סיני? עם המילה ויהי. עכשיו זה תימה, הרי המילה ויהי זה לשון צער. ויהי בימי שופות השופטים, ויהי בימי הרמפל, ויהי בימי החשברוש, כל מקום שנאמר ויהי זה צער. והיה זה שמחה, והיה כי תבואו אל הארץ, והיה אם שמוע תשמע להשם אלוקיך. אז אם אני הייתי צריך לשכתב את התורה, ואני הייתי צריך לכתוב את המילה הראשונה שפותחת את המעמד הנשגב והנורא הזה של מעמד הר סיני, הייתי פותח והיה. למה המעמד נפתח במילה שהיא לשון צער ויהי? וכתבתי במרכבות הרגמן על התורה, שם על הפסוק הזה, שנראה לי בסייעתא דשמיא ש... נפתחה, המעמד של הר סיני נפתח במילה ויהי, לומר לך שגם יש צער בקבלת התורה. זה לא רק פריבילגיות, זה לא רק צ'ופרים. כנגד זה יש גם חובות. ואם לא תעמדו בחובות, אז יהיה השלכות לזה. והשלכות איומות ונוראות. אתה רואה 98 כללות יש בפרשה בכתבו. ויש לך עוד אחר כך גם כן עוד פרשיות עם כללות בבית חנן. אתה לא מאמין כמה פרשיות יש עם כללות. למה? אם תקיימו את התורה מוטב. ואם לאו אני פושט את האור שלכם כמו צבאות ואיילות השדה. לכן כתוב ויהי. התורה נפתחה בויהי. שמחת תורה אמור להיות יום של שמחה, ובמקום זה יתהפך עלינו מי והיה, יתהפך עלינו ויהי, וכנראה שאנחנו משלמים את החוב הזה. רבותיי, חייל שעומד להיכנס לפעילות מבצעית בעזה, והוא מפחד שהמחבלים יתפסו אותו, יוותרו את עיבריו, והתעללו בגופו. הוא שואל אותי אם ברגע שהוא רואה את המחבלים מתקרבים, אם הוא יכול להוציא את האקדח שלו ולראות לעצמו ברקה, כדי שלא יתעללו בו. זו השאלה, זו השאלה שאנחנו רוצים לדון בה היום. האם יש יותר לדבר כזה להתאבד, שמה המחבלים הארורים לא יתפסו אותו ויתעללו בגופה שלו? אני כבר לא מדבר על סוגיית נוהל חניבל העלה החוק המתכלי. עשיתי על זה שיעור, אפשר לשמוע את השיעור הזה, נקרא חניבל. זה אומר שברגע שיבואו מחבלים והשתלטו על קבוצה של חיילים, כל מי שנמצא שם יורה בכולם, גם בחיילים שלנו, כי אתה לא תצליח לתפוס אותם, אז את כולם להרוג. האם זה מותר ליהודי לרצוח יהודי אחר בנועל חניבל? זה נועל מתכלי שהם כתבו את זה, ודנתי בסוגיה הזאת גם בשוט שלי, בשוט מרכבות הרגמן, בחלק תשובה ראשונה בחושם משפט, וגם עשינו על זה שיעור. כאן אנחנו מדברים באופן אחר. אתה לא רוצח אחרים, אתה בסך הכל רוצח את עצמך. האם זה יהיה מותר? ויש כאן גם סיבה, זה לא סתם בן אדם נמאס לו מהחיים, אהבה נכזבת, התייאש, הוא בסך הכל מפחד שמא יתפסו אותו המחבלים ויתעללו בו, והוא לא יוכל לעמוד ביסורים, וזה יסורי תופת מה שהם עושים. כבר ידענו למה הם מסוגלים, נזדעזענו מכל היצירות שלהם, איך הם ביטרו גופות ואיברים, ילדים, משפחות שלמות מצאו אותם על המיטה, כולם מחובקים, מחוררים ביריות. דברים, אני אומר לכם, אנשים באו אליי השבוע עם שאלות, דברים בבית חולים עין כרם. אתה לא יודע, אני אומר לכם, אם לא הייתי מוקלט, לא רוצה אפילו לספר לכם מה שאלו אותי. לא רוצה לספר לכם איזה שאלות שאלו אותי, מה היה שם. כמה שואה וטרגדיות אנשים עברו. אבל השמים אנחנו, כבר דיברתי על זה בשבוע שעבר, אנחנו לא יכולים להפיל את זה על אף אחד. אנחנו כולנו צריכים לחזור בתשובה ולהתחזק. האם יהיה מותר לי לחייל לשלוח יד בנפשו, להתאבד, לזרוק על עצמו רימון, או אם יש לו אקדח אז לירות בעצמו, העיקר שלא יתעללו בו. דומה לזה, נשאל פעם הרב יצחק זילברשטיין, בעל חישוקי חמד, פעם הוא נשאל שאלה מאוד מעניינת, בחייל שהכנף הימנית של המטוס שלו הוא טייס, והיא נפגעה על ידי איזה טיל נונטט, אני יודע מה, נפגעה הטייס, והמטוס עומד להתרסק. עכשיו יש שתי אופציות לחייל הזה, או שהוא לוחץ על כיסא מפלט והוא צונח הישר ללא העריות, לגובה העריות, שמה מחכים לו המחבלים שהתעללו בו, או מצד שני הוא פשוט נשאר במטוס ומתרסק אל מותו. האם מותר לו בשווה אל תעשה להתרסק למותו? זה לא דומה לשאלה הראשונה ששאלנו, כי בשאלה הראשונה זה בקום ועשה, הוא יוזם את זה, הוא לוחץ על העדק, הוא רוצח את עצמו. בשאלה השנייה הוא לא רוצח את עצמו, הוא בסך הכל לא עושה כלום, בשווה אל תעשה. כנראה שהמטוס עומד לקרוס, אז אני יודע, יעשה וידוי, קריאת שמע, לא יודע כמה בן אדם שפוי באותו רגע, מה הוא מסוגל לעשות. כמובן שזו שאלה הרבה יותר פשוטה בשווה אל תעשה, מאשר בקום ועשה ללכת ולראות בעצמך, אבל שתי השאלות הן שאלות טרגיות, וזה שאלות הלכה למעשה, והם עומדים להיכנס לעזה, וכל חייל צריך לשאול את עצמו, האם יש לו היתר, הרי אם הוא יתפס בידיים שלהם, זה לא מספרים כל מה שהיה עם גלעד שליט. וגם על זה עשיתי שיעור, על העסקה האומללה הזאת עם גלעד שליט שהכניסה מדינה שלמה לסכנה, ושחררו למעלה מ-1,000 מחבלים ו-27 מחבלות שנידונו למאסר עולם, חלקם מהם כדי להוציא את גלעד שליט, וכנגדו אותם אנשים שהשתחררו חזרו לפשע, לטרור, ואחרים מתו. מי חזיד את המחסום הכתפי? דיברנו על זה בשבוע שעבר. דף חפי מסכת פסחים. מי אמר לך שהאדם של גלעד יותר אדום מהאדם של האחרים? אבל יש מקום לחלק. כאן זה סכנה עתידית. אולי הם יחזרו לפשע. אולי הם יחזרו לטרור. אולי הם יסכנו. כאן זה סכנה עכשווית. הוא נמצא עכשיו אצל האויב. מה עשו לו שם בתוך האויב? אולי אף פעם אנחנו לא נדע. אולי יש דברים שגם גלעד בעצמו מתבייש לספר מה עשו לו שם. אני לא רוצה לדמיין בחלומות הפרועים אחרי הזוועות שראינו מהלך שם בעזה ובעוטף עזה, לא רוצה לדמיין מה עושים לחיילים ולמפקדים שתפסו אותם שם. אני כבר לא מדבר על נשים. נשים זה דרכן בכך אונס. אבל גברים לאנוס, זה חזל אומרים, זה יותר ממהרים, ממהרים להוציא, דף י' ג' במסכת הוריות, אם יש לך איש ואישה בשבי, אישה קודמת לאיש, אבל אם הם חשודים על משכב זכור, איש קודם לאישה. למה? זו דרכה בכך, זה אין דרכו בכך. ואלה חשודים על משכב זכור, הם חשודים על הכל, על הכל, איבדו כל צלם אנוש. אז עכשיו שאלה הלכתית, שואלים אתכם, אתם הרבנים, אתם צריכים לפסוק. האם יש היתר להיכנס לעזה? כי אין ברירה, אין ברירה. התקשר אליה איזה חייל ואמר לי שביקשו ממנו לכתוב גט לאשתו, לפני שהוא יוצא לקרב. תבינו כבר מה מכינים אותם. הוא נשוי בסך הכל שנה. וזה מה שהוא אמר לי אתמול בלילה. שביקשו מהם לכתוב גט לאנשים שלהם. הם לא ימצאו שלא תישארנה עגונות. והיה לנו כבר את חכם עובדיה, כמו שהיה לנו במלחמה עם מצרים, שאוכל להתיר עגונות. היום אין לנו כתפיים רחבות כמו שהיה לו. אז אולי באמת לומדים את מה שהיה עם דוד המלך, בדף נון וב מסכת שבת. כל היוצא למלחמות בדוד קודף כעת קריטות לאשתו, כדי שלא יישארו עגונות. הרי זה הטעם, איך דוד לקח את בת שבע, הרי הייתה אשתו של אוריה החיתי, הוא כבר כתב לגט. למפרע, אז היא כבר לא הייתה אשת איש. וכל האומר דוד המלך התיינו אלא טועה, שם בגמרא במסכת שבת נון וב. אז האם יהיה מותר בקום ועשה לחייל שנכנס לתוך עזה? והבאתי כבר בשיעור שלי ביזדים את הרמב״ם, בהלכות מלכים, בפרק ז', הלכת תתוו, שהרמב״ם כותב שאם הוא ילך בכל ליבו להילחם, הוא לא יחשוב על אשתו, על הילדים שלו, על כלום, הוא נלחם לכבוד הקדוש ברוך הוא, ועושה את זה בלי פחד, והמלחמה היא לכבוד שם שמיים, לא לכבוד צהל, לכבוד השם יתברך, שמה יגידו הגויים? האלוהים, איך לא שמר עליהם? איפה האלוהים שלהם? אז מה היה לפני שבועיים בשמחת תורה? חילול השם אחד גדול, זה מה שהיה. אנחנו חושבים על עצמנו, אבל באמת שם שמיים מתחלל, כי איפה האלוהים שלנו שלא שמר עלינו? עכשיו, מה זה איפה? איפה עושים עבירות? אז אסתיר הפני מהם, נראה מה אחר איתם. עושים עבירות, אז ממילא אני לא רוצה יכול להסתכל עליהם, אז אין השגחה. אז עכשיו, אם הוא יוצא החייל, לכבוד השם, ללא פחד, ללא מורה, את כל הכוח הוא שם בקרב, כותב הרמב״ם שהוא מבטיח, זה הבטחה של הרמב״ם, לא יראה לו שום רע, שום פגע, יזכה שהשם יבנה לו בית נאמן פה בעולם הזה, ויזכה הוא וזרעו לחיי עולם הבא. כך כותב הרמב״ם. אז תראה כמה זה חשוב לחזק את החיילים לפני היציאה לקרב, שעושים להם תדריך יציאה. קודם כל, אל יראה ואל יחת לבכם. אז השם אלוקיך הולך בקרב מחניך להצילך. קדוש ברוך הוא איש מלחמה, הוא עושה את המלחמה. אז כותב הרמב״ם שאם הוא יפחד, עובר על מצוות לא תעשה, שנאמר לא תירא מפניהם, אסור לפחד מהם. אז נכון שמתוך, יעקב אבינו בעצמו פיחד, יעקב עצמנו כתוב אצל יעקב, אז באנו אל אחיך אל עשיו וגם הולך לקראתך ו-400 איש עמו, בעיר היעקב היצר לו. אז באופן טבעי יש פחד, אבל הפחד הזה צריך למגר אותו, צריך לרסן אותו. יעקב אבינו מה הוא עושה כשהוא מפחד? הכין את עצמו למלחמה, נתן שלח לו דורון, וגם התחיל להתפלל להקדוש ברוך הוא, אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי, אונקלוס מתרץ, בבעותי ובתפילתי, הוא התפלל להקדוש ברוך הוא, ולכן כל חייל לפני שהוא נכנס לעזה, יעשה וידוי, חטאתי, אביתי, פשעתי, שלוש מילים לפחות, לפחות שלוש תיבות. שלושה מילים, חטאתי, אביתי, פשעתי, יקבל על עצמו מצוות עשה של תשובה, ויגיד לשם ייחוד, הריני הולך להציל עם רב מישראל, הרי למה הוא הולך? הוא הולך כדי להציל אותנו, אנחנו שאנחנו נמצאים פה בעורף. ויכול להיות שיש בזה בחינה של קידוש השם. למה? כי הגמרא מספרת בדף י"ח עמוד ב' במסכת תענית, רש"י מביא שם על אוליונוס ופפוס, ששתי האחים הקדושים האלה הצילו את עצמם. מה קרה? רצחו את הבת של הקיסר. אז מי רצח אותה? לא יודעים. אין מצלמות, אין ראיות, אין עדים. מי רצח אותה? היהודים רצחו אותה. אז מפילו את זה על היהודים. בא המלך ליהודים, אמר אם אתם לא מביא לי את הרוצחים, אני רוצח את כולכם. באו פפוס ולוליאנוס וידעו שזה גויים בכלל רצחו אותה. אבל אם יגידו גויים לא יאמינו. אז פפוס ולוליאנוס שהיו שתי צדיקים נשגבים ונוראים, הם באו ואמרו אנחנו מוכנים להעמיד עצמנו בשביל עם ישראל. מה עשו? אמרו לקיסר, אנחנו הרגנו אותה. מיד תפס אותם הקיסר, רצח את שתיהם והציל את כל העם. מה אתה לומד מכאן? וחזל קוראים להם הרוגי לוד, הרוגי מלכות. מה אתה לומד מכאן? שמישהו נותן את הצוואר שלו בשביל עם ישראל, אז הוא נקרא הרוג מלכות. הוא נקרא מההרוגים שאין אף בריאה יכולה לעמוד במחיצתם, בדף נון מסכת פסחים, בדף י' בבא בתרא. יש מקום לפלפל. פפרוס ולוליאנוס היו שומרי תורה, שומרי מרים מצוות, שומרי שבת. לא כל אחד שהולך לקרב הוא שומר תורה, שומר מצוות, שומר שבת. זה סוגיה שאנחנו נדבר בה וללמבן אותה בזמן אחר. אני בדיוק יושב על הסוגיה הזאת, אני אין לי זמן להיכנס ללינק הזה, כי לא התחלתי את השיעור עדיין. אבל כן יש מה לדבר בסוגיה הזאת, אם הוא לא, אם הוא לא שומר שבת, לפחות יגיד חטאתי, אביתי, פשעתי, יקבל על עצמו שבת, יכניס אותך לעזה ואתה תצא חי, אתה צריך להגיד תודה לקדוש ברוך הוא, נתן לך את החיים במתנה. אז תגיד לשם איכות קודשה ברוך הוא ושכינתה, הרי אני מקבל על עצמי מצוות עשה להציל את עם ישראל, וגם מצווה לא לפחד מהם, לא תעשה, וגם מצווה שלא יתקדש שמך בגויים, וגם אני ממית את עצמי עם חלילה עמות כנגד עם ישראל בעורף שלא ימותו, כמו שהיה עם פפוס ולוליאנוס שהמיתו את עצמם כדי שאחרים, יהודים אחרים, לא ימותו. ויש הרבה מה לדבר בזה, ואני חושב שצריך לעשות תדריך יציאה, אולי שיעור מיוחד רק ללוחמים, שידעו אלה שנכנסים לתוך קו האויב, שידעו איך להכין את עצמם נפשית, גם אם הם ייצאו וגם אם חלילה לא ייצאו, אבל לפחות שהכינו את עצמם לקראת המערכה. שגם אם חלילה ייגזר עליהם שהם יצטרכו להסתלק מהעולם, לפחות יסתלקו מהעולם אחרי תשובה, אחרי וידוי, אחרי לשם ייחוד, שהכינו את עצמם שכל מה שהם עשו שם זה מצווה, לא כדי להראות את הכוח של צהל, כבר ראינו איזה צבא אומלל יש. לא נעים לומר. אבל אחרי הפדיחה שהייתה, לא יודע כבר איפה הכבוד של צהל. איפה הכבוד של השבק, של המודיעין, של הצבא, של המשטרה, של הממשלה. לא רוצה לדבר, כבר ראינו את האומללות, רשלנות, פושעת, הפקרות שאין דוגמה לה. אין דוגמה לה. ואנחנו עוד הפעם לא מדברים על 73 ולא על 64. אנחנו מדברים על 2023, יש טכנולוגיה, יש מצלמות, יש את... כל התקדימים החדשניים ביותר יש לצהל, ותראה מה עשו. אז אנחנו לא רוצים לדבר בזה. אנחנו הולכים למלחמה לא להראות שהצהל חזק. אנחנו הולכים למלחמה כדי להגן על עם ישראל, כדי לקדש שם שמיים בעולם, שהקדוש ברוך הוא יתחלל שמו בעולם, ואם ככה, שכינה הולכת ביחד איתם לתוך הקרב. מי נכנס ראשון? השכינה נכנסת ראשונה. היא זאת שתנווט את הטילים, היא תנווט את הכל. אם השם אלוקיך הולך בקרב מחניך ולא ייראה בך ערווה דבר ושב מאחריך. אם יהיה דבר ערווה, אם יהיה דיבור של ערווה, שב מאחריך. אבל אם אתה הולך בלב בטוח בהקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא יילחם לכם ואתם תחרישון. רבותיי, בן אדם באמת נכנס לעזה, והוא נכנס לפעילות מבצעית ופעילות שוטפת, וסכנת נפשות מרחפת מעל ראשו. האם יהיה מותר לו לשלוח יד בנפשו, לרצוח את עצמו, להתאבד, לראות לעצמו כדור בראש, כל שכן מחסנית? האם יהיה מותר לו רק כדי להינצל מהיסורים שלא יתפסו אותו המחבלים? אז רבותיי, עד כאן הצגת השאלה, ומעכשיו אנחנו יכולים לפתוח את השיעור שלנו. Welcome aboard, שמחים לקבל אתכם לטיסה שלנו, כמו תמיד, 778, הטיסה שלנו טסה למרחבי הפוסקים והתלמוד והשס, וגם אנחנו ננסה להגיע למסקנה ברורה, האם יהיה מותר או לא מותר לאדם להתאבד. עכשיו אנחנו דיברנו על חייל, אבל בנסיבות המצערות של המדינה ומה שהיה, לא מדובר רק על חייל. בן אדם עכשיו שהמחבלים רוצים לקחת אותו לעזה, בר מינן שלא תקום פעמיים צרה, אבל אם יהיה דבר כזה ויבואו מחבלים לקחת יהודים ויש לך אקדח, וכנגדם אתה לא יכול כי הם באים אליך בחמולה כל המחבלים ביחד. לא מדובר על החייל, אני מדבר על אזרח אפילו פה בימים נורמטיביים. התחילה מלחמה ובאו מחבלים לקחת אותך, האם מותר לך לקחת אקדח לירות בעצמך כדי שהם לא ייקחו אותך? כי מה שהם יעשו לך בכלא יותר גרוע מהכל. עדיף למות ולא לטפול בידיים שלהם. בבא בתרא בדף ח' עמוד ב', שבי קשה מכולם, דכולה הוא יתבעו. יש שם עינוי כי הם מענים אותו, יש שם חרב כי הם כל הזמן מתעללים בו, ויש שם רעב. אתה חושב שבשבי הם דואגים שם לתת להם לאכול? מה זה הבית מלון שעושים פה לאסירים הפלסטינים? לא מאמין לדבר הזה שתפסו מחבלים והכניסו אותם לבית חולים לרפא אותם. אלה אנסו את הבנות שלך, אלה רצחו את הילדים, את התינוקות שלך, ואתה עוד מטפל בהם? לא מאמין, איך אין דבר כזה בעולם, נועל כדור בראש מיד כשתופסים את כולם. אבל לקחת אותם לבית חולים, עוד לקחו אותם לבית חולים אזרחי. אם לא היה שם איזו התערבות, לקחת אותם למתקנים עצמאיים, הם היו נשארים בבית חולים אזרחי. ועוד שמו בבית חולים אזרחי, שומרים בבית חולים, כדי שלא ייכנס איזה מישהו וירצח אותם. שומרים על המחבלים שאנסו את הבנות שלנו, שביטרו את החיילים שלנו, ששרפו חיים את התינוקות שלנו. והם שומרים עליהם. בוא תגיד לי אם זה לא מדינה תפוקה. בוא תגיד לי. כתובות למד ג' עמוד ב', הגמרא אומרת שמה, אלמלא נגדו על חנניה מישל ועזריה, פלחו לצלמה. אפשר לעמוד בדבר כזה? אם היו לוקחים את חנניה מישל ועזריה, שהיו כאלה קדושים בתיאורים, והיו נגדו, היו מענים אותם בשוטים ובעקרבים. שוטים זה שוטים, עקרבים זה שוטים, עם גולגולת כזאת שמלאה בסוף, בסוף עם קוצים. בשוטים ובעקרבים, אם היו מענים אותם, הם היו משתחווים לצלם של נבוכדנצר. אז אתה רואה שבן אדם לא יכול לעמוד נגד עינויים. אתה יודע איזה עינויים הם היו מסוגלים לעשות? אתה יודע מה, איך הם חתכו אנשים? שורפים אותם חיים? אז הנה לך שתי גמרות יש לך. בבא בתרא דף ח' ומסכת כתובות דף למד ג' שאדם לא עומד בעינויים. ועדיף למות מאשר ליפול בידיים של המחבלים. וזה מה שחזל אומרים במדרש חופת אליהו עמוד 164. שבע דברים עדיף אדם ימות ולא יקרו לו. ימות ולא ימסר בידי בשר ודם. ימות ולא יתענה, ימות ולא ישכח תלמודו, ימות ולא ימותו בניו בחייו, ימות ולא יהיה חבר כנסת, ימות. מחילה, זה היה תוספת שלי. ימות ואל יראה בבניו שיצאו לתרבות רעה, שש, ימות ואל ילבין פני חברו ברבים, שבע, ימות ואל יבוא על אשת איש. זה מה שחזל אומרים. למה? מה? חידוש. ימות גם ואל יבוא על הזכר, ימות ואל יבוא על הנידה, ימות מה מיוחד באשת איש. אז הזוהר כותב בזוהר תזריע דף ממד עמוד ב' שלא יעזור לו כל התיקונים בעולם, הוא יצטרך לרדת לגיהינום בסוף. וכל שכן אם הוא יליד ממנה ממזר. תיקוני הזוהר תיקון י' א' עמוד ב', הוליד ממנה ממזר, עשה צלם לעבודה זרה, לא רוצה להיכנס, יש לי על זה שיעור, תחפשו את השיעור הזה, תשמעו, ויש לי על זה תשובה בשוט גם. אז אתה רואה מכאן עדיף שבדם ימות ולא ייפול בידיים של הפראים האלה. מדרש שמה כותב בעמוד 513, מוטב ייפול אדם לכבשן האש ואל ייפול בידי בשר ודם. שנאמר ניפלנה ביד אדוני כי רבים רחמיו וביד אדם אל אפולה. ככה אומר דוד, דוד הבין שהרוע של בני אדם עולה על כל דמיון. הרוע, הלב. אל תנסו לדבר להיגיון. אנשים התחננו שם על החיים שלהם. וחשבו שאם הם ידברו בהיגיון, מחילה, תסלח לנו, מחילה, אל תירא בי. יראו ילדים, יראו תינוקות, ירחמו. אין אפס רחמים. אפס סובלנות היה להם. פשוט באו פראיים, אני לא יודע איזה דם של נחשים הם שתו, ופשוט רצחו אנשים חסרי אונים. זה היה, יש לרצוח, אז אתה רוצה להרוג, אתה רוצה מלחמה, בסדר, תראה בכולם ותלך. אבל גמרת לראות, תלך, תלך תראה באחרים. לא, הוא התעכב עד שהוא יוותר את האיברים. היו גופות שתרשים שלהם הובילו לעזה. מה אתה תעשה? אתם יודעים איזה סיפורים יש לי? אנשים שבאו אליי, מה שנמצאים בבית חולים, על מה אמרו לי? אני אומר לכם, עומד לי על הקצה הלשון, אם אני מספר לכם, אתם כולכם בוכים. נורא והיום. אז אתה רוצה ליפול בידיים של בשר ודם? לך תדע. לך תדע מה יעשו. לכן השאלה, האם יהיה מותר לראות בעצמו? האם יהיה מותר להרוק את עצמו כדי להינצל שהוא לא ייפול בידיים של בשר ודם? רבותיי, עד כאן הצגת הדברים ומה עכשיו אנחנו יוצאים להלכה לבדוק האם יהיה מותר או יהיה אסור באמת לבן אדם לשלוח יד בנפשו. הסיפור הכי קרוב שאני מוצא זה בספר שמואל א', פרק למד א', מתוארת מלחמה עם הפלישתים. זה לא הפלסטינים האלה, הפלסטינים האלה רוצים נואשות להוכיח שיש להם זיקה לארץ ואין להם שום זיקה. אין אמנון, אין מטבע, אין היסטוריה, אין כלום שקשור לארץ ששייך אליהם בתקופה העתיקה, רק מאז שהם המציאו את הדת שלהם. אתם יודעים כמה ממצאים ארכיאולוגיים בהר הבית, מסביבות הר הבית, מסביבות ירושלים, בכל ארץ ישראל, מוכיחים על על הזיקה שיש ליהודים לארץ הזאת? יותר ממה שאתם מסוגלים לדמיין. וכל ממצא ארכיאולוגי שהמוסלמים מוצאים, שיש לו זיקה ליהדות, הם מיד מוחקים אותו. וממציאים לך שהם היו כאן לפנינו. אין בעיה, הייתם לפנינו, אבל מי היה לפניכם? בסדר, הייתם לפנינו. אנחנו עשינו כיבוש? בדם ואש נפדה את פלסטין? השם ייקח אתכם. אנחנו? אנחנו עשינו כיבוש? מי כבש? אנחנו פה היינו הרבה לפניכם, והרבה לפני שהדת שלכם הייתה בעולם עוד היה יהודים. מזמן בית ראשון, בית שני, אין פה שום זכר למוסלמי. לא היה מוסלמי, לא היה דבר כזה מוסלמי. זה המצאה של ה-1500 שנה האחרונים, אסלאם. תשמעו את הדרשות שאומר דוקטור מרדכי קדר, אתה נפעם, אתה נפעם. תראה להם חולשה קלה שבקלה, הם גומרים אותך. על מה מסתכל המנהיג של איראן? על מה מסתכל המנהיג של חיזבאללה? אם ביבי יפגין איזשהו חולשה, הם כבר ידעו להיכנס. תפתח לו פתח של מחט, הם יפתחו לו פתחו של אולם. אסור, זה צריך לעשות יד רמה. אל תנסה לעשות איתם שלום, אני שלום, הם המלחמה, אומר דוד המלך. אני מדבר על שלום, אבל הם בכלל מדברים על מלחמה. לא אמר פעם ערפאת, אני באוזניים שלי שמעתי. אמר פעם ערפאת, אמרו לו, מה אתה הולך? עושה שלום עם ביל קלינטון ורבין, בשביל מה זה? אמר להם, אמר להם, מה שיתנו, טוב מאוד יתנו. ומה שלא ייתנו, ניקח גם בלי שייתנו. אז תראה את המוח שלו, איפה עמד? וזה קיבל הנובל הזה פרס נובל לשלום, רב המרצחים הזה, יאסר ערפאת, פרס נובל לשלום. אתה רואה שהוא במוצר, במוצר, אני ראיתי את הוידאו. במוצר הוא אומר, מה שייתנו ייתנו, מה שלא ייתנו, ניקח גם בלי שייתנו. והוא הטביע את החותם בדם ואש נפדה את פלסטין. אז מה יותר מזה? אז מה אתה רוצה יותר מזה? אתה רוצה לעשות איתם שלום? מה, לא הבנת עם מי יש לך עסק? מה, אתה לא יודע לקרוא את המפה? יש לך פה אנשים שמבינים במזרח התיכון, מבינים באסלאם, מבינים... למה אתם לא שומעים להם? למה? כי יש לך קבוצה של שמאלנים? הרי כשאלה נכנסו, רצחו את כולם, הם רצחו לא רק ימניים, הם רצחו גם שמאלנים. רוב אלה שמתו היו שמאלנים. רוב אלה שמתו שם באותם קיבוצים היו שמאלנים. אז אתם תרצו להיות איתם, לעשות איתם יד? ולפרסם פוסטים למסכנים החפים מפשע הפלסטינים. הפלסטינים החפים מפשע של צוק איתן זה המחבלים של חרבות ברזל, את זה אתם יודעים? אלה המסכנים שריחמת עליהם. למה? כי חז"ל אומרים, כל המרחם על האכזרים סופו להתאכזר על הרחמנים. תרחם על המחבלים, תכניס אותם לבית חולים. תרחם על המחבלים, תעשה אותם אסיר ביטחוני שעולה למדינה 100,000 שקל כל שנה. תרחם עליו. אבל אל תחשוב שזה ייגמר שם, כי החתלתול הקטן יהפוך לנמר. וכשהוא ייתן לך ביס ויוכל אותך, it's too late. אז כשהוא היה קטן עוד היית צריך למגר אותו. אבל לא מבינים, פשוט לא מבינים, אין שום הבנה. אין שום הבנה, אני אומר לך, זה הפך ההיגיון, אתה לא מבין את מקבלי ההחלטות, אתה לא מבין איך הדברים מתנהלים שם. ברשלנות פושעת, בהפקרות, אתה לא מבין איך זה הולך שם. אל תחשבו שהנה, איפה דיברו גבוהה גבוהה, שנים הם מתגעים. אין כמו הצבא הישראלי, אין כמו החיל המודיעין שלנו. אין כמו תראה עליך, יפקיע עליך, תראה במערומים הראה אותך. שהקדוש ברוך הוא יראה לכם שכוחי ועוצם ידי. אז אלה הפלסטינים רוצים להגיד שיש להם איזה קשר לפלישתים שהיו פה. וזה בכלל אומות אחרות. אין להם שום קשר לפלישתים. אז שם מתואר מלחמה עם שאול המלך עליו השלום. שאול המלך היה המלך הראשון של ישראל, המלך האחרון דרך אגב היה אגריפס מבית חשמונאי, אגריפס, הוא היה המלך האחרון, אבל המלך הראשון של עם ישראל היה שאול המלך, בחיר השם, משיח השם, הוא היה צדיק גדול, ובנביא מתואר את המלחמה. עכשיו תקשיבו מה הולך, הפלישתים מנצחים וזורקים חצים, והחיילים שלהם מלומדי מלחמה איש חרבו על יריחו, כולם מתקתקים את המלחמה, והיהודים לאט לאט הולכים וכושלים. עכשיו זה לא כמו כאן שהרמטכ"ל נשאר בחמל, בבור שלו או בקריה, והוא שולח את החיילים שלו. לא. במלחמות ישראל המלך יוצא ראשון. ראשון הוא נכנס לתוך גובה העריות. אז זה בדיוק מה שהיה. שאול המלך עם הבנים שלו יצאו ראשונים לקרב. והמלחמה הלכה וסגרה עליהם, ועמדו לתפוס את שאול המלך, הפלישתים, אני קורא את הפסוקים. ופלישתים נלחמים בישראל, וינוסו אנשי ישראל מפני פלישתים, ויפלו חללים בהר הגלבוע, וידבקו פלישתים את שאול ואת בניו, ויקו פלישתים את יהונתן, את אבינדב ואת מלכישוע בני שאול. תוך כדי המלחמה הוא רואה שהילדים שלו נרצחו. ותכבד על המלחמה על שאול, וימצאו המורים, אנשים בקשת, ויחל מאוד מהמורים, הוא פחד מאוד, תפסו אותו אלה שהם שכירי חרב. ויאמר שאול לנושא כליו, אז שאול אומר לעוזר שלו, שלוף חרבך ודקרני בה, פן יבואו הערלים האלה ודקרוני והתעללו בי. תהרוג אותי, תהרוג אותי, בדיוק כמו שהיה במצדה, בדיוק כמו שהיה ביוטפת, בדיוק כמו שמצאנו בהרבה מקומות, במסעי הצלב. האם ליהודי מותר לרצוח יהודי כדי שהיהודי השני לא יהיה נתון לעם אחר, שאוכלו להתעלל בו, או להמיר את הדת שלו, או לעשות לו שמות ושפטים? אז האם מותר ליהודי לרצוח יהודי אחר? זה מה ששאול מבקש מנושא כליו, ושאול היה תלמיד חכם. ויאמר שאול לנושא כליו, שלוף חרבך ותקרני בה, פן יבואו הערלים האלה ותקרנו ויתעללו בי, ולא אבא נושא כליו, כי הרי מאוד. אני ארצח את הגנרל? אני ארצח את המלך? אז אני לא רוצה לעשות את זה. ויקח שאול את החרב ויפול עליה. מכאן יצא ששאול המלך רצח את עצמו, התאבד, מה שנקרא, במהלך הקרב, מפחד כי הרי מאוד. למה? פן יבואו הפלישתים הערלים האלה ותקרוני והתעללו בי. אז מה יותר פשוט מזה, אם אתה לומד הלכות מהמקרא, תכף אנחנו נראה שהדברים יותר מורכבים, אבל אם אתה לומד הלכות מהמקרא, מה יוצא מכאן? שמותר לבן אדם כתוצאה מפחד, מאימה, מבני אדם, הבאתי לכם כבר הקדמות לשיעור הזה, שעדיף למות ולא ליפול בידיים של בשר ודם. אז הנה זה מה שעשה שאול המלך. שלף את החרב, נפל על החרב של עצמו והתאבד מחשש היסורים. אז קודם כל צריך עיון על הסיפור הזה אצל שאול המלך, כי הגמרא בבבא קמא בדף צדיק א' עמוד ב', הגמרא אומרת, ואך את דמכם מיד נפשותיכם עד ראש. זה בדיוק הפרשה שלנו, פרשת נוח. שהקדוש ברוך הוא אומר, אני מזהיר אתכם, אך את דמכם לנפשותיכם עד ראש. אף הרוצח עצמו נקרא רוצח. ככה דרשו שם בגמרא. אז הנה, אדם רצח את עצמו. אז איך שאול המלך עשה דבר כזה? וכך פוסק הרמב"ם, מלכות רוצח, פרק ב' הלכה ב'. ההורג את עצמו, שופך דמים, עוון הריגה בידו, וחייב מיתה לשמיים. כל המפרשים, כולם קפצו. מה הוא חייב? חייב מיתה. אבל הוא הרגע התאבד. אז מה הוא חייב מיתה? אז מפה רצו להעביר ראייה גם, רבותינו המקובלים, לסוגיית הגלגולים. שאדם שיתאבד בגלגול זה, יחזור גלגול הבא וירצחו אותו. לא רצית לחיות כשהיה לך את ההזדמנות, אז כשיהיה לך את ההזדמנות לחיות, אתה לא תחיה. רצחת את עצמך גלגול ראשון, תרצח גלגול שני. איך אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו? במעמד הסנה, זה היה מעמד נשגב של 7 ימים. והקדוש ברוך הוא מתגלה למשה, ומשה כיסה את פניו כי ירא מהביט. ואחר כך, אחרי שמשה מתרגל קצת לשכינה, אחרי שהוא מדבר איתו, הוציא את העם ממצרים, אומר לו, הראני נא את כבודיך, על הצור. הוא רוצה להראות, הראני נא את כבודיך. אמר לו הקדוש ברוך הוא, שאני רציתי במעמד הסנה שתראה את כבודי, לא רצית. עכשיו שאתה רוצה, אני לא רוצה. זה לא תוכנית כבקשתך. מי שיעשה עבירות גלגול זה, הוא יחזור גלגול הבא ויתקנו אותו. יש לי גם דוגמאות קלאסיות, אבל אני מוקלט ואני יודע שזה עלול להיות שערורייתי. הדוגמאות שיש לי, ולכן אני לא אגיד אותם עכשיו. אבל יש לי דוגמאות קלאסיות לאנשים שסבלו דברים איומים מדברים אחרים שהם עשו בגלגולים קודמים, וככה לימדו אותנו רבותינו המקובלים. אני לא מביא שום דבר מדעתי. אני לא אומר, כשיש לי דברים מדעתי, אני אומר נראה לי. ואני אומר הרבה פעמים נראה לי. אבל כשאני מדבר בסתם, זה הכל מדברי רבותינו. אני בסך הכל מביא לכם מהתורה, מוציא את זה אליכם ומנגיש את זה אליכם. לי, אני אין לי שום עניין בזה. אני אומר לכם, אל תנסו את הקדוש ברוך הוא, אל אמונה ואין עוול. זה שאתה רואה צדיק ורע לו ורשע וטוב לו, אתה לא יודע אם זה היה רשע גלגול קודם, אם זה היה צדיק, אם משלמים, אם לא נותנים לו. אין שכחה לפני כיסא כבודיך, כי הכל בא בחשבון מדוקדק. אני הרחתי בספר שלי מרכבות הגמול. מי שרוצה להתחזק בדיוק עכשיו זמן של מלחמה, רוצה להתחזק בהשגחה פרטית באמונה, יקרא שם את הפרקים הראשונים. על המשפט בשמיים, על הדקדוק האלוקי, על ההשגחה העליונה. אין דבר כזה סתם, אין מקרה. מקרה זה הכופרים חושבים שיש מקרה. מה כותב הרמב״ם? ההורג את עצמו שופך דמים הוא ואבון הריגה בידו וחייב מיטה לידי שמיים. אז אולי מיטה גלגול קודם, הוא התחייב שהוא ימות בידי שמיים. שוט שבות יעקב הגאון רבי יעקב ריישר רבה של פראג, חלק ג' סימן י', הוא כותב משהו שאני לא מכיר. המאבד עצמו לדעת, היינו מרוצח את עצמו, מהעבירות הכי חמורות בתורה, אני מסכים, ואין לו חלק לעולם הבא. לזה אני לא מסכים, כי אני לא זוכר שום חזל כזה. לא בבלי, לא ירושלמי, לא זוהר, לא מדרשים, לא מכיר. אז ביקשתי מאחד מהתלמידים שיבדוק לי באוצר החוכמה, באוצרות התורה, בכל מיני, כל מיני תוכנות כאלה, והוא אמר לי שהוא לא מצא חזל כזה. לא יודע מאיפה השבות יעקב דקדק שמי שרוצח את עצמו אין לו חלק לעולם הבא. בטח שיש לו חלק לעולם הבא לדעתי, מה שכן הוא יצטרך לחזור לעולם הזה, להירצח כמו שהוא רצח, ואחרי שהוא יסבול את זה, הוא עולה לחיים שכולו, לעולם שכולו טוב, אחרי, בהנחה, שהוא באמת קיבל על עצמו ותיקן את כל מה שהוא היה צריך לתקן. אני לא רוצה להיכנס לסוגיית הגלגולים ושלמות הנפש. עשיתי על זה המון שיעורים וכדאי לדקדק בכל הדברים האלה. רבותיי, איך עבר שאול על גמרא מפורשת ורמבה מפורש? אסור לרצוח את עצמו. הגמרא אומרת בבבא קמא צדיק א' אסור. הרמב״ם כותב בהלכות רוצח פרק ב' הלכה ב' שאסור. אז איך שאול המלך משיח השם, המלך הראשון של ישראל, כן איבד את עצמו לדעת? איך יכול להיות שהוא יתאבד? אז יש מרבותינו הראשונים, רבנו אהרון הכהן מילוניל, אורחות חיים סימן ד' ובעלי התוספות בראשית על הפרשה שלנו, פרשת נוח ת' ה', שתיהם כותבים שאול שלא ברצון חכמים עשה. עשה אבון. שאול המלך עשה אבון. מה אבון שהוא עשה? התאבד. ואסור היה לו להתאבד. זה רמבה מפורש וגמרה מפורשת. התעללו, התעללו. אז יהיה לך כפרת אבונות. אבל מי יתיר לך להתאבד? אני כתלמיד אדן לרגלי רבותיו העצומים בקרקע, עצומים, כי אלה רבותינו הראשונים, התוספות ורבי אהרון מילוניל היו מרבותינו הראשונים, ולבוא לחלוק עליהם זה פחד פחדים. זה פחד, ולכן אני לא חולק, אני רק אומר שיכול להיות שנעלם מהם איזה מדרש. עכשיו להגיד על ראשון שנעלם ממנו מדרש, איזה עזות, אבל מה אני יכול להגיד? אני מביא לכם את הדברים כהווייתם, הדפסתי אותם בשוט שלי מרכבות ארגמן חלק ד' חושן משפט סימן מ"ו, ושם ערכתי סוגיה שלמה, אם מותר לבן אדם להיכנס לשטח האויב ולהתאבד. והבאתי את התמיעה הזאת על השתי הגדולים העצומים האלה מרבותינו הראשונים. מדרש בראשית רבה, פרשה למדלת, אות י' ג' כתוב שם, אך את דמכם לנפשותיכם אדרוש, אך זה מיעוט או ריבוי? כל מקום, מה אומרים חז"ל? אך זה מיעוט. זאת אומרת, יש מקום שהקדוש ברוך הוא ממעט ולא דורש. יכול כשאול תלמוד לומר אך. ומפורש במדרש הזה ששאול כן עשה ברצון חכמים. אז איך כתבו שתי הראשונים האלה שהוא לא עשה כרצון חכמים? וזה מדרש מבית רבותינו של חז"ל. זה חז"ל וזה הרבה יותר חזק. יש לך פול האוס, זה ראשונים. שכן, לא יודע איך זה עובד עם הקלפים שם. אבל יש לך ג'וקרים. בוא נגיד את זה ככה, יש לך מלכה לב אדום ויש לך ג'וקר. נכון שזה מלכה, זה אס, בוא נגיד אס יותר טוב. אס זה הראשונים, אבל אני מוציא לך ג'וקר, זה בית מדרשם של חז"ל שאומרים ששאול עשה כרצון חכמים. יכול כשאול תלמוד לומר אך, משמע ששאול עשה ברצון חכמים, אז איך הם כתבו שלא? זה קושיה עצומה על הראשונים. ועוד קושיה, יבמות עין חטא עמוד ב', היה 3 שנים רעב, ודוד המלך עשה שאלת חלום, שאלה באורים ותומים וכו', למה באמת יש לי 3 שנים רעב? אמרו על זה שלא, אמרו לו בשמיים שלא הספידו את שאול כמו שצריך. אז אמרו לדוד, למה יש בשמיים חרון אף ואין גשם? לא הספידו את שאול כמו שצריך. אז אם שאול עשה אבון, אז מה פתאום מקפידים על ההספד שלו? אז משמע שהוא לא עשה אבון כשהוא רצח את עצמו. אז היה מותר לו. והקושיה הכי גדולה, היו לנו 10 הרוגי מלכות. רבי ישמעאל כהן גדול, רבן שמואל בן גמליאל, רבי עקיבא, רבי חניה מחי חינאי, רבי חניה מתרדון, רבי שבא וסופר, רבי תחוב יצרי ביטלמו יותר גמן, רבי אלעזר בן שמוע, רבי יהודה בן בבא, רבי יהודה בן דמה. זה רשימה אחת, אבל יש לך איזה 10, עוד 3, 7, אני אגיד לכם, בין 7 ל-10 רשימות. הבאתי רק אחת. עשינו על זה שיעורים ביזדים כבר, שנה שעברה, דיברתי על 10 הרוגי מלכות, עוד מעט יצא ספר שלי גם, רק על 10 הרוגי מלכות, ושם חלשתי על כל הסוגיה, מכל חלקי הפרדס, פשט רמז דרש סוד, הסברתי את כולה, לא ניכנס לזה עכשיו. 1 מ-10 הרוגי מלכות, קודם כל על 4 מהם מסופר בתלמוד, על רבי עקיבא מסופר במנחות חפתת ברכות סמך א', על רבי יהודה בן בבא מסופר בגמרא בעבודה זרה בדף ח' ובסנדרין בדף י' ד', על רבי חוצפית המתורגמן קידושין למתת וחולין קוף מ' ב', וכמובן על רבי חנניה בן תרדיון, מסכת עבודה זרה י"ח. ושם חז"ל מספרים לנו שהרומאים חזרו מההספד שעשו לרבי יוסי בן קיסמא, חזרו, מצאו אותו מקיל קהילות ברבים, מלמד תורה, והם גזרו שאסור ללמד תורה. לקחו אותו ושמו אותו בכיכר המדינה. עכשיו רבי יוסי בן קיסמא לפני שנפטר הזהיר אותו, רבי חנניה אחי, אי אתה יודע שאומה זאת רומא מהשמיים ימליכוה, שהרי הרגה את חסידיו, איבדה את טוביו, שרפה את איכלו והחריבה את ביתו, ועדיין היא קיימת? יש לך הבנה שזה מעל הטבע? אתה לא רואה שזה מעל הטבע שרומא מסגשגת? איך יכול להיות אחרי כל השואות והטרגדיות שרומא עשתה ליהודים? אמר לו מהשמיים ירחמו, אני מלמד תורה. אמר לו, אני אומר לך דברים של טעם, ואתה אומר לי מהשמיים ירחמו? אני לא מבין, מה? ומהשמיים ירחמו זה לא דברים של טעם? אבל ככה הוא אומר לו, אני אומר לך דברים של טעם, אתה אומר, תמה אני עליך אם, לא, אם אתה תמות מיתת עצמך. אומרת הגמרא, ולא היו ימים מועטים, ונפטר רבי יוסי בן קיסמא לבית עולמו, והלכו גדולי רומי לכבד אותו. וכשחזרו מצאו את רבי חנניה בן תרדיון מקהיל קהילות ברבים, וספר תורה מונח לו בחיקו. שלא יבוא להגיד, אני מקהיל קהילות ברבים, אני מלמד אותם פיזיקה גרעינית. אני מקהיל קהילות ברבים, אני מלמד אותם אלגברה. וכימיה. לא. ספר תורה יעיד עליו, לימדת את זה מה שיש לך ביד. מיד תפסו אותו, שמו אותו בכיכר המדינה, וליפפו אותו עם הספר תורה שלו. הציטו את תאור, והרומאים הרשעים לא רצו שהוא ימות מהר, אז לקחו ספוגים של צמר, טבלו אותם במים ושמו אותם על הלב שלו כדי שלא תצא נשמתו מהרה והוא יתייסר ויסבול. אומרת הגמרא, המוציא לאורג שלו קראו לו קלסטנורי, גוי, והקלסטנורי ריחם עליו ואמר, אני לא מאמין, תראה באיזה גבורה. לא כמו אשתו של יוב, אמרה לו, די, אותך מצחזיק בתומתך ברך אלוהים ומת. אמרה לו, תקלל כלפי השמיים, אתה לא רואה שעשו לך דין שלא מגיע לך? אמר לה, כדבר הנבלות אשר בשדה תדברי. מה, את לא, את הטוב נקבל ואת הרע לא נקבל? ובכל זאת לא חטא יוב בשפתיו, אמר רבה, בבא בתרא ט"ו, בשפתיו לא חטא, אבל בליבו חטא. כבר היו לו הרהורים. היו גדולי עולם שסבלו את השואה, מתו להם כל הילדים כמו האדמור מקלוזנבורג. 11 ילדים שלא נרצחו, אשתו נרצחה, והוא העיד, בחיים לא הרערתי על הקדוש ברוך הוא. הלכתי, תמיד ידעתי שהכל לטובה. אני לא מבין, אני משליך את הראש שלי על הקדוש ברוך הוא. אל אמונה ואין עוול. הוא לוקח, השם נתן, השם לקח, יש שם השם מבורך, לא רק בשפתיים, גם בלב, אבל איוב חטא בלב, ובכל זאת לא חטא איוב בשפתיו, אמר רבה בשפתיו לא, אבל בליבו אמר, ארץ ניתנה ביד רשע. חס ושלום, איך יכול להיות שאני סובל דברים כאלה, אני כזה צדיק, מעולם לא חטאתי. אבל חז"ל מספרים לנו רבנו ארי שהוא גלגול של אבא של אברהם אבינו, תרח, ותרח היה יחצן של עבודה זרה והחטית הרבים, ולכן הוא בא לסבול את מה שהוא סובל גלגול קודם. אני כבר אמרתי לכם 1,000 פעם, אנחנו כאן, המציאות שלנו היא לא גמורה. זה קשור לכל הגלגולים שהיו ועוד הגלגולים שיהיו. אתה מושך את הזכויות שלך ואת העבירות שלך מגלגול לגלגול, סוגר חשבונות, פותח. הכל מה שקורה איתך זה על חשבון מה שהיה ומה שיהיה. בסוף שאתה תשב בגן עדן ויראו לך את כל הסרט, אז אתה תבין, הבנתי למה פה גנבו לי בבית, כי פה הייתי גנב, אני גנבתי למישהו אחר, הבנתי למה זה ככה, הבנתי, כל השאלות נסגרות. אבל בעולם הזה אל תשאל למה. למה? למה יאמרו הגויים? אנחנו לא אומרים למה. אנחנו מאמינים בהקדוש ברוך הוא, כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, ישר פלס. נו, קחו אותו. וקלסטנורי ריחם עליו, ושאל אותו קלסטנורי, רבי, התלמידים שלו אמרו לו, הרב, תפתח את הפה ותיכנס בך האור, תיחנק מהעשן. אמר לה, אמותה ויטלנה מי שנתנה ואל יחבלו בעצמו. מה אתם רוצים, שאני אפתח את הפה ויכנס לשן ואני עזרתי להם להרוק את עצמי? לא רוצה לפתוח את הפה. אני נשם מהאף, בקושי, אבל לא אפתח את הפה כדי לחנוק את עצמי. קלסטנורי אומר לו, וזה המוציא להורג, זה שלקחת לפיד והבעיר אותו ושם את הזרדים. אמר לו, רבי, אם אני נוטל ספוגים של צמר מעל לבך ומרבה עליך את תאור שתמות מהר, אתה מביא אני לחיי עולם הבא? אמר לו, כן. אמר לו, מה? אז תשבע לי. ונשבע לו רבי חנניה בן תרדיון, אני מביא אותך לעולם הבא אם אתה הורג אותי מהר. אומרת הגמרא, מיד כששמע את זה הגוי, הוציא את הספוגין של צמר מעל הלב שלו, הרבה עליו את האור, וקפץ ביחד איתו לאור, וחיבק אותו, ושתיהם מתו בצעקה, השמיים העלו. יצאה בת קול ואמרה, רבי חנניה בן תרדיון וקלצתנורי מזומנים לחיי עולם הבא. סיפור מבעית, מבעית. תמיד זה היה מציק לי, למה קלצתנורי היה צריך לקפוץ לאש? למה היה צריך לקפוץ לאש? קיבלת גרין קארד, קיבלת אזרחות ממנו, הוא הבטיח לך שהוא מביא אותך לחיי עולם הבא. זה לא הבטחות על הקרח של כל הפוליטיקאים פה, מספרים לך סיפורים. לא, זה רבי חנניה בן תרדיון, שהוא מבטיח שהוא מביא אותך לחיי עולם הבא. לך תחיה עוד 50 שנה, 60 שנה, תאכל, תשתה, רצה אלוהים את מעשיך, כשתיפטר מהעולם ויבואו להכניס אותך לגיהנום, תגיד סליחה, תפתחו לי בקשה את כ"ט בנובמבר, אני יודע מה, היום ככה וככה, עוד תאריך. תפתחו לי שמה, אז בבקשה אני רוצה שתראו, ומראים לו בסרט שהוא הבטיח לי להיכנס לעולם הבא. למה הוא קפץ? ואני תמיד אומר, הוא לא האמין למראה עיניו איזה יראת שמיים היה לרבי חנניה בן תרדיון. איש עם כזאת אמונה, עם כזאת אהבה, כל החטא שהוא נחטא זה כי הוא לימד תורה ברבים. זה המלוא, זה מה שמגיע לו, שישרפו אותו. על יראת שמיים כזאת עצומה, אפילו הקליפה של קלצתנורי נמסה. הוא לא היה מסוגל, אני רוצה להידבק, אני רוצה להידבק בדבר כזה. ולכן מעדיף לי למות עכשיו ולקפוץ לאש. ואם אני הייתי שמה, והוא היה מבטיח לי את זה, גם אני הייתי קופץ. ואם אני לחס ושלום הייתי הקלצתנורי הזה, גם אני הייתי קופץ. ואני חושב שכל אחד צריך לשאול את עצמו, אם הוא היה קלצתנורי, אם הוא היה קופץ או לא. ואם הוא לא היה קופץ, תשאל את עצמך איפה יראת שמיים שלך. אולי קלצתנורי פחד, רגע, יעקב אבינו מבטיח לו הקדוש ברוך הוא, אני אוכי עמך בדרך ושמרתיך בדרך אשר אתה הולך. אז מה פתאום וליצר יעקב העירה לו? למה הוא מפחד? השם מבטיח לך. מה חזל מתרצים ברכות דף ד' שם הגרם החטא, אולי קלצתנורי אומר, אולי אני אלך לבית, יעשה איזה עבירה, ויגידו לי לא, זה לא בא בחשבון. אז ממילא נפסעתי את הזכות, תנו לי למות עכשיו, אני הולך איתו. אני הולך איתו. רבותיי, צריך עיון, אם היה מותר לו לקרב את מיטתו, למה הוא לא פתח את הפה בעצמו ומת? ואם היה אסור לו לקרב את מיטתו, איך הוא מכשיל את קלצתנורי? הרי גוי גם כן מצווה בשפיכות דמים, דף נ"ו מסכת סנהדרין. ואסור להכשיל את הגוי בעבירות שלו, דף ו"ו מסכת עבודה זרה, מניין שלא יושיט עבר מן החי לבן נוח וכוס של יין לנזיר. אז אתה רואה שאסור. אז ממה נפשך? אם היה מותר, פתח את הפה. אם היה אסור, איך אמרת לא לעשות את זה? זה הקושיה. גם האיגרות משה מתחבט בשאלה הזאת. והפשט נראה לי די ברור. מעיקר הדין מותר היה לו לפתוח את הפה. אבל הוא לא רצה להרוס את החסידות שלו, ולכן הוא אמר שגוי יעשה את זה. כי מעיקר הדין גם אני יכולתי לעשות את זה. אז הוא לא הכשיל את הגוי, כי הוא כבר היה במיטה. רבותיי, אני שואל אתכם, למה חזל לא אומרים רבי חנניה בן תרדיון שלא ברצון חכמים עשה? אני שואל, שתי גדולים, התוספות והאורחות חיים לרבנו אהרון מילוניל כתבו ששאול עשה אבון. הוא לא עשה טוב. אני שואל, לשיטתכם ששאול עשה אבון ולא עשה טוב? לא משנה שהפלתי את זה כבר, כי יש חזל שכבר אומרים שהוא כן עשה טוב. אבל נגיד, לשיטתכם, למה לא אמרו רבי חנניה בן תרדיון לא עשה טוב? הרי גם רבי חנניה בן תרדיון קירב את מיטתו. מה ההבדל בין שאול לרבי חנניה בן תרדיון? יש מקום לחלק בין התעללות עתידית, חשש להתעללות עתידית, לבין אחד שמתעללים בו בפועל. רבי חנניה בן תרדיון כבר שרפו אותו, האש כבר הייתה מלחכת אותו, ולכן באופן כזה מותר היה לו לקרב מיטתו. אבל הוא חשש פן יבואו פלישתים הרעילים והתעללו בי, על הפן הזה שאול שלא ברצון חכמים עשה. בכל מקרה רבותיי, זה התירוץ הראשון איך שאול המלך כן עבר על עבירה, לשיטתם עבר עבירה, זה לשיטתם. אבל ראינו כבר לדעת שיש מקום לדחות את זה, כי יש לנו חזל שאומרים שלא. רבנו דוד קמחי, היה מרבותינו הקדמונים, היה גאון גדול ויש לו פירוש מקסים, רבנו דוד קמחי, על הנביאים כתובים, והוא כותב הברקה, מה אגיד לכם? הברקה, אני קורא אותה. לא חטא שאול כשהרג את עצמו, ואף על פי שכתוב אך את דמכם לנפשותיכם אדרוש, שזה אחד שרוצח את עצמו, לפי שהיה יודע שאול כי סופו היה למות במלחמה, כי כך אמר לו שאול, שמואל ביום אתמול. פלא פלאות, פלא פלאות. שאול המלך הרגיש את המלחמה הולכת ומתקרבת אליו. הוא לא ידע מה לעשות, דיבר באורים ותומים ולא ענו לו, הלך לנביאים ולא ענו לו, הוא בעצמו רצח את כולם, לא ידע מה לעשות, הוא כבר הגיע לקטסטרופה שאין לו את מי לשאול. מה הוא עשה? הלך לאישה מחשפה, בעלת אוב, יודעת לעשות סיאנסים, ואמר לה, תעשי לי בסיאנס את שמואל, הרבי שלי, שהוא כבר נפטר, שמואל הנביא. וחזל אומרים, חגיגה בדף דלת עמוד ב', אני זוכר את זה גם בזוהר, שלח לך קוף סמך ת', גם בשאלות ותשובות הרדב"ז, בסימן ת' רש מם ב', בחלק ג', שו"ת מרכבות תרגמן, בחלק ו' סימן י' ג' ביורד דעה, שם הערכתי המון בכל סוגיית הסיאנסים. איך עושים סיאנס, איך זה עובד, למה הכוס מתפוצצת ששואלים על הקדוש ברוך הוא, מי עולה בסיאנס, איזה רוחות, העלו גם את הרוח של יצחק רבין בסיאנס, ושאלו אותו אם יגאל מי רצח אותו, והוא אמר שלא, ושאלו אותו מי רצח, בקיצור, לא רוצה לספר לכם עוד הפעם, אני מוקלט שלא הזמינו אותי לחקירות, אבל, משהו פלאי מה שהולך עם הדבר הזה, וזה אמיתי לגמרי, וזה אסור לעשות את זה, אסור, דורש של אמיתים, יש שאלה אם זה דורש של אמיתים, הוא דווקא שהולך בבית קברות ולוחש על העצמות, אני לא נכנס לסוגיה הזאת, מי שרוצה, יש לי שיעור על סיאנס, יכול לשמוע את השיעור הזה, ומי שרוצה לקרוא את התשובה, היא הרבה יותר פורה ורבה, שמה במרכבות הרגמן חלק ו' סימן י"ג. שאול המלך בצר לו, הוא לא ידע מה לעשות, אין לו מי לדבר, הוא לא יכול לתקשר עם הקדוש ברוך הוא, לא עונה לו, ההורים ותומים לא עונים לו, אין לו נביאים להתקשר איתם, לא יודע מה לעשות. אז לא היה ברירה, הלך למחשפה, ואמר לה, קסמי לי קסמייך ותעלי לי באוב את שמואל הנביא. וכתוב שמה אלוהים ראיתי עולי מן הארץ. ככה היא אמרה לו, מי זה אלוהים ראיתי? הלך הביא את משה רבנו, שמואל הנביא, היא העלתה לו את שמואל הנביא באוב. והביא את משה רבנו שם על יום הדדין המתבעינה, פחד, והביא עוד שם, תפתחו את חיים שער כף בית, שהוא כותב שם שזה היה מוכין דקטנות, לכן היא ראתה אותם הפוכים, לא משנה, בקיצור יש הרבה מה לדבר על זה. סוגיה מאוד מעניינת ומרתקת, אם תרצו נעשה לכם פה זה. אתם רוצים שאני אעשה לכם פה? נוריד לכם את איזה נפש של מי? נפש של מי? של גולדה? אין מה לדבר. רבותיי, וכיוון ששמואל הנביא אומר לו, מחר אתה עימי, מה אמר לו? אמר לו, אני לא יודע, והשם לא עונה לי, ואני לא יודע מה לעשות, ויש מלחמה. ומה אמר לו שמואל בסיאנס? שמואל אמר לו, מחר אתה עימי. וחזל דרשו י' ב' ברכות, עימי במחיצתי. מחר אתה מת במלחמה. ובגלל שאתה מת במלחמה, אתה ביחד איתי מחר. אז זה קרב אבוד, תדע שאתה הולך למות. כותב הרד"ק, לכן שאול המלך התאבד. למה? כי בלב אחי הוא ידע שהוא הולך למות. אז בגלל שהוא בלב אחי ידע שהוא הולך למות, אז למה שהם יתעללו בי ויהרגו אותי? ודאי הם יהרגו אותי, כי שמואל אמר שהם יהרגו אותי. ומחר אני אמור ללכת למחיצה של שמואל הנביא בגן עדן. אז למה שהם כבר יהרגו אותי ויתעללו בי? אני חוסך לעצמי את ההתעללות הזאת, והוא נפל על החרב והתאבד. הבנתם את התירוץ הזה? מקסים. מקסים התירוץ. קודם כל, יש לי קושיות הרבה על התירוץ הזה. קושיה ראשונה, אולי הוא רצח את עצמו בבוקר, והוא היה צריך למות בערב. הרי חיי שעה נקראים חיים בהלכה. מפקחים את השבת, את היום טוב, את יום הכיפורים, את ראש השנה על חיי שעה. אם נפל בית על אנשים, והרופא אומר, תשמעו, אפשר להביא דרחפורים, לפנות ולהוציא את הגוססים, אבל גם אם נוציא אותו, הוא יחיה רק שעה אחת. מחללים את השבת בשביל אותה שעה. אז איך הוא קיצר את מיטתו מהבוקר לערב? הרי חיי שעה הם גם חיים. אז מי יתיר לו לרצוח את עצמו אפילו על חיים שהם נקראים חיי שעה? קושיה עצומה, אבל יותר קשה לי מזה. מי אמר לך, איזה תוקף יש לדברי נביא שבא דרך סיאנס? זה לא בשמיים מי? איך הוא סומך עליו? זה קושיה שלישית, שנייה. והקושיה השלישית תיתן מסמר אחרון בארון הזה של התירוץ הזה. הרד"ק בפירוש שלו על פרק כ"ח, זה היה פרק למד א', על פרק כ"ח הוא כותב בשם רבי חופני גאון, שבעלת האוב המציאה את כל הדיאלוג הזה עם שמואל. לא היה ולא נברא. היא נכנס אצלה שאול המלך, היא זיהיתה שזה שאול המלך, אבל היא עשתה שחקנות. כן, מה אני יכולה לעזור לך? אמר לה, תעזרי לי, תקסמי לי את שמואל הנביא. ואז היא כאילו שיחקה אותה, ואז אמרה לו, אתה שאול המלך וחיזלה מרים איתני. היא ידעה שזה שאול לפני, היא רק עשתה פוזה, היא לא יכלה לעלות שום דבר באוב, הכל היה הצגה אחת גדולה, ולפי התירוץ הזה שזה הכל היה הצגה, איך הוא שמח על ההצגה הזאת ורצח את עצמו. באמת אנחנו יודעים שזה לא היה הצגה, כי חזן אומרים שהוא הביא את משה רבנו בדף ד' במסכת ברכות, חזן מדברים על זה, אבל למנדה אמר שזה היה הצגה, איך הוא שמח על ההצגה, וגם אם תגיד שזה לא היה הצגה, הרי זה דברי נביא שבאו דרך אוב, זה ערוץ שהשם שונא ומתאב, לא יהיה בך קוסם קסמים ומעונן ומנחש וחובר חבר ושואל אוב וידעוני, זה 10 מקליפות, איך יכול להיות ששמח על זה שאול, שאול, קושיה עצומה. הבנתם את הקושיות? כן, ברור? אתם איתי? מחשפה, ממציאה, מה? לך למחשפות עד היום, דיברתי על זה בדיוק היום, יש מחשפות ביפו, אתה מביא לה 180 שקל ערבייה, אתה אומר לה, דודה, תקי לי בכדור בדולח שלך, מי עושה עליי עין הרע, דודה? אז היא מסתכלת, המצאות. יש כאלה שהם באמת יודעים לעשות, יודעים מה הם מדברים, וזה הכל בא מכוחות הקליפה, זה לא שזה אי אפשר לדעת. יש דברים שאתם לא מאמינים, לא מאמינים איזה כוחות על טבעיים יש פה בעולם הזה, אתם לא מאמינים. היה איזה אחד בא לאחת כזאת עם חשפה. אמר לה, מה את רואה? אמרה לו, אני רואה את העתיד. אמר לה, מה את רואה את העתיד, אה? אז מה את רואה שאני הולך לעשות עכשיו? אמרה, אני רואה שאתה הולך להוציא 500 שקל ולהביא לי. אמר לה, לא, דווקא לא. אמרה לו, אז מה? אמר, אני הולך לקרוא לאמבולנס. אמרה לו, בשביל מה? אמר, שבוא, ייקח אותך, תח, תח. תפס ושבר אותה. טוב, קצת בדיחו אותה. רבותיי, תירוץ ראשון, שאול שלא ברצון חכמים עשה, והתירוץ הזה לוקה בחסר כי יש חזל נגד התירוץ הזה. תירוץ שני, שאול שמח על בעלת האוב. תירוץ שלישי, באמת שאול חשש מהתעללות, הוא פחד שירצחו אותו. הוא פחד שיתעללו בו לפני שירצחו אותו. כך כותב הרד"ק, טוב היה שיערוק את עצמו ולא יתעללו בו. ובפשטות משמע שמותר לבן אדם להתאבד. מותר לבן אדם להתאבד כשהוא חושש שירצחו אותו. אם אתה מפחד שיבואו ערבים, חמאס, תנזין, חיזבאללה, אני יודע מי לא, מי לא, כל שמות המרעין בישין, ואתה מפחד שיתפסו אותך, למה, אומר הרד"ק, למה שלא תלמד בפשט של הפסוק? הפסוק אומר, פן יבואו הפלישתים הרעילים האלה והתעללו בי, אז, והוא רצח את עצמו, אז מה שיהיה מותר? יש גמרא בגיטין דף נ"ז עמוד ב', והגמרא מספרת שם שנחרב בית המקדש השני, אז טיטוס לקח 400 ילדים וילדות לרומא. מיד הרגישו הילדים והילדות האלה למה הם מובלים. רש"י כותב, בנות לפילגשים, זונות, ובנים למשכב זכור. זנות של משכב זכור. זה היה ידוע ברומא, גם אלכסנדר מוקדון היה ידוע כאחד כזה, והיו כאלה הרבה כאלה, זה לא מהיום. היום רק התחילו לעשות את זה בקולות ורעשים וטופים ומצלתיים, אבל משכב זכור זה היה עבירה ידועה כבר הרבה הרבה שנים. אומרת הגמרא, הרגישו בעצמם למה הם מתבקשים, אמרו, אם אנחנו קופצים, יש פה פירנות, יש פה עוד קרישים, וחלקנו ילדים קטנים לא יודעים אפילו לשחות, לא צריך אפילו פירנות וקרישים. אם אנחנו קופצים למים ומתאבדים, יש לנו חלק בעולם הבא? עמד גדול שבהם ודרש להם, אמר אדוני, מבשן אשיב ממצולות, אשיב ממצולות ים, מבין שני עריות. אם אתם תמותו, מותר לכם למות כדי לא לעבור עבירה. כדי לא לעבור עבירה של עריות, מותר לכם להתאבד. אומרת הגמרא, כל הבנות קפצו למים. ראו ככה הבנים, אמרו, מה אלה שדרכן בכך, אנו שאין דרכנו בכך, לא כל שכן, מה יבואו עלינו? מה אנחנו השתגענו? יש כאלה דווקא סדר עם זה? קפצו למים גם הבנים ומתו כולם. אז אתה רואה פה 400 ילדים, שהתאבדו וחזל לא רק שלא גינו אותם, גם שיבחו אותם. אז הנה ראיה אולי לשאול המלך, אבל זה קצת שונה, למה? כי כאן הם רצו להעביר אותם עבירות, והם לא היו מסוגלים לעמוד ביסורים. אז כדי שאני לא יעבור עבירות, מותר להתאבד. אבל האם יהיה מותר להתאבד רק מחשש יסורים? הרד"ק כותב בפירוש השני שכן תלמד את זה משאול המלך. שולחן ערוך יורד השין במי גדול שאיבד עצמו לדעת והוא אנוס כשאול, אין מונעים ממנו שום דבר. זאת אומרת, מספידים אותו, קוברים אותו בקבר ישראל, עושים עליו השכבה, הכל אותו דבר. כותב השח, הרג את עצמו לפי שראה שהפלישתים יעשו בו כרצונם, ולכן הוא חשש. הנה התירוץ השלישי, שמפני איסורים באמת יהיה מותר. תירוץ הרביעי היה, מפני שמה הוא חושש שיעבירו אותו על עבירה דאורייתא, שהוא לא יהיה מסוגל לעמוד בה. וזה גם התירוץ הרביעי. זה, אני לא מבין, זה השח, התז והבח. השח רבי שבתאי כהן, התז רבי דוד סגל, הבח רבי יואל סירקיש, שתיהם היו משפחה. גדולי העולם, כולם אומרים שאצל שאול המלך היה חשש להעברה על הדת. הוא פחד שהם יכריחו אותו להשתחווה לפסל הפלישתים, והוא לא היה מסוגל לעמוד בזה, ולכן היה מותר לו להתאבד. זה לא כתוב בפסוקים, זה המצאה שלהם. אבל ככה הם מבארים איך יכול להיות בעולם ששאול המלך הרצח את עצמו, אלא היה העברה על הדת. חתם סופר עליו השלום, שאלות ותשובות חלק בצמן, שינחת ואף כותב, אפילו אם הוא מצטער מאוד, הוא מפחד מאוד, מכל מקום הוא רוצח אם הוא רוצח את עצמו. לכן אסור לרצוח את עצמו גם אם הוא מפחד מהיסורים. והרב חידה כותב בחיים שאל סימן ממבב, פשוט, זה דעת ריד, אפילו ירא מן היסורים אסור. אמנם אם ירא שיעבירו אותו על איזה עבירה דאורייתא כמו אותם ילדים וילדות, או יצא מהדת ויהיה חילוני, מותר לו להתאבד. שמעתם את זה? זהו. לפי זה, להלכה אצלנו בסוגיה שלנו, אני שואל אתכם, אלה החמאסניקים, הם רוצים להעביר אותנו על הדת? אם יבוא יהודי וחס ושלום יתאסלם, כמו שעשה שבתאי צבי, הם יעזבו אותו? הם יעזבו אותו? לא יודע, אני שואל אתכם, אני באמת לא יודע, מה אתם אומרים? אלה שונאים צמאי דם אלה, אתה חושב שזה ירגיע אותם? לא נראה כל כך שזה ירגיע אותם. ממילא אין כאן חשש להעברה על הדת, אז מה הם רוצים לעשות? רק לשחוט אותנו. אני שואל, אם כל היהודים יעברו לאוגנדה, כמו שרצה הרצל, בסדר? זה היה כישלון חרוץ, ויש לי הרבה מה לדבר על הרצל. אחד מהמשיכי שקר המודרניים. הרצל, ורצה להעביר את כולנו לאוגנדה, אם כל היהודים יעזבו את מדינת ישראל חלילה, ויעברו לאוגנדה, החמאס יירגע? החיזבאללה יירגע, זהו, יאהבו אותנו? הנה, רציתם את פלסטין, הנה, קחו את פלסטין, תעזבו אותנו. הם יירגעו? לא, הם לא יירגעו אף פעם, כי המציאות שלנו מעצבנת אותם בעולם. עצם המציאות, אז על דבר כזה, אולי זה כן נקרא העברה על הדת. הם לא רוצים אותנו בכלל. אז יש בזה שאלה, יש לי עוד תירוצים בזה, אני לא רוצה להאריך, יש לי עוד תירוץ חמישי ושישי ועוד תירוצים מאוד גדולים בזה, אבל יש תשובה כבר מוכנה בחוץ, חלק ד' סימן מבב חושן משפט, יש עוד תירוצים. להלכה ולמעשה, מתי יהיה מותר להתאבד ומתי אסור להתאבד? הלכה למעשה, רוב הפוסקים נוקטים שמותר להתאבד רק בחשש העברה על הדת ולא בחשש היסורים. ולכן, אם החמאסניקים אין להם מגמה להעביר אותנו על הדת, זאת אומרת, תהיו מוסלמים, אנחנו עוזבים אתכם, זה נקרא מגמה להעברה על הדת, הם רוצים אותנו מתים. מוסלמי, תקרא לעצמך יהודי, תקרא לעצמך נוצרי, העיקר מת. לא מעניין אותם כלום, כאן יש רק חשש מהיסורים, אין היתר להתאבד בחשש מהיסורים. מי שכבר כן התאבד מחשש האיסורים, כיוון שראינו דעה כזאת של הרד"ק, ויש גם רבותינו הפוסקים, כן? אני לא סומך רק על הרד"ק, שכן כתבו היתר, למרות שזה לא היתר גורף לפי השולחן ערוך, אז עושים עליו קדיש וקדושה, ועושים עליו השכבות, ועושים עליו הכל. היום להלכה ולמעשה, על כולם עושים. מישהו אמר לי, תראה, אלה שהיו במסיבה הזאת, ומתו שמה, אבל הם חיללו שבת. ומחללי עמוד שומת, והם רקדו מול פסל. אז הוא בא ואמר לי, כן, אבל זה לא פסל, זה התפאורה כזאת, בשביל לעשות את זה ככה סטייל המזרח, ככה שהם רוקדים בפסל. עזוב את כל הדיבורים, אתה צודק, אני לא מבקר אף אחד, אני לא נותן ביקורת, אני חושב בכל רם, רקדתם מול פסל? רקדתם מול פסל? ולא ירצה לך פסל ומסכה, וביום שבת רקדתם וחיללתם את השבת, ורקדתם מול פסל, עזבו את החילול שבת, למה? כי זה כבר נעשה דבר שאנשים דשים בו. אבל מול פסל? רקעתם? אז עכשיו, לפי זה מותר לנו לשבת עליהם שבעה, יושבים על כולם שבעה, אומרים על כולם קדיש, אומרים על כולם עושים עליהם השכבות, ולכן יש שתי דינים, יש דין אחד הלכות שיושבים עליו שיבה או לא, ויש דין אחר לחלוטין אם הוא היה בסדר או לא היה בסדר, שהוא עשה את כל העבירות האלה. אבל זה לא קשור, אי אפשר להביא מכאן ראייה לכאן, זה שיושבים שיבה זה לא אומר שהוא היה בסדר. אותו דבר, אם יבוא חייל ויתאבד מחשש איסורים, ולהלכה אמרנו שההיתר הוא מחשש עברה על הדת, כן יישב עליו שיבה, אבל זה לא אומר שהוא עשה בסדר. זה אותו רעיון גם כאן. להלכה ולמעשה, אני מקווה שהשאלות האלה, חס ושלום, לא יהיו הלכה למעשה, רק דרוש וקבל שכר, אפילו לא הלכתה למשיכה. כי מה שאנחנו רוצים זה רק לדבר ולפלפל, אבל באופן הכללי אני מקווה שאף חייל לא יתפס בידיים שלהם. ואנחנו כאן בעורף חייבים לעזור לחזית. אנחנו נתפלל ונעשה מעשים טובים. אני אמרתי במוסיוף, החפץ חיים אמר, כשרוקדים בווינה מעורב, המשרפות בטרפלינקה עובדות יותר מהר. וגדולה מידה טובה ממידת פורנות פי 500. כשלומדים תורה כאן בעורף, אז הגיבורים שלנו, חיילים בחזית, מקבלים כוח ועצות טובות מהשמיים להרוג את, את האויבים יותר. אז יש בזה זה כנגד זה. ולכן, אל תחשבו שהמלחמה היא רק שם, המלחמה היא גם כאן. כל הארץ כבר הופכת להיות חזית. כולנו חייבים להשתתף בצער של אותם אלה שנכנסים. עכשיו, אם והיה והוא כבר נהרג, אז לפחות יש מקום לומר שהוא הרוג מלכות. אם הוא עשה את כל מה שאמרתי בתחילת השיעור, עשה וידוי לפני, קיבל על עצמו מעכשיו לשוב בתשובה, עשה, אז זה ודאי הרוג מלכות לכולי אלמה. תראה מה זה, יש קונה עולמו בשעה אחת ויש קונה עולמו בשנים הרבה. ברגע אחד, לפני שהוא נכנס למלחמה, עשה וידוי, חרטה, קבלה לעתיד, אמר לשם ייחוד, אני הולך להציל את עם ישראל, אני הולך בשביל שלא יתחלל שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם, ומת בין עולם הבא. אין לו דנים אותו, אין לו נער דינור, אין לו חיבות הקבר, אין לו גיינם, אין לו גלגולים, אין לו כף הקלע, אפילו היה רשע כמו ירבעם בנבט, עולה ישר לגן עדן עליון. אפילו לא מקימים אותו ביום הדין הגדול, ביום הדין הגדול שעתיד הקדוש ברוך הוא לעשות בעמק יהושפט לפני עולם הבא, גם הוא מדלג על הכל, על הכל, על הכל הוא עולה. רק אם הוא יעשה את הסדר הזה שאמרתי. אז למה לא? למה לא? בשעה אחת הוא קונה את עולמו. ואם הוא יצא בשלום מהתופת, שיקבל על עצמו להיות עבד השם, הקדוש ברוך הוא הציל אותך. ולכן צריך כולנו לתת כוח וחי לחיילים שנמצאים שם. להתפלל עליהם ולפקוט עליהם, לא רק אבינו מלכנו, אבינו מלכנו, אלא גם ללמוד תורה להצלחתם ולעשים צדקה, וכל אחד יעשה תשובה וחרטה ווידוי על עצמו. עכשיו מידת הדין מתוחה על כל באי עולם ועל יושבי ארץ ישראל על אחת כמה וכמה, ואלו בערים המעורבות על אחת כמה וכמה. אז כולנו צריכים כולנו להתחזק, ואין ספק שהקדוש ברוך הוא יראה שאנחנו משתדלים, עושים את ההשתדלות שלנו, ויציל אותם, שיכנסו באבי אביהם של כל המחבלים, שערה של חייל לא תיפגע בעזרת השם, וכולם יצאו בריאים ושלמים. ועזה תימחק. בתי מלון יעשו שם, קצת קזינו, קצת זה, מה יש? מה יש? למה לא? הקדוש ברוך הוא יעזור לנו על דבר כבוד שמו. שיהיה לנו בשורות טובות, ישורות ונחמות. תראו עינינו, ישמח ליבנו בעגלה ובזמן קריב ונאמר אמן. אז בגלל שהוא בלאו הכי ידע שהוא הולך למות, אז למה שהם יתעללו בי ויהרגו אותי? ודאי הם יהרגו אותי, כי שמואל אמר שהם יהרגו אותי. ומחר אני אמור ללכת למחיצה של שמואל הנביא בגן עדן. אז למה שהם כבר יהרגו אותי ויתעללו בי? אני חוסך לעצמי את ההתעללות הזאת, והוא נפל על החרב והתאבד. הבנתם את התירוץ הזה? מקסים. מקסים התירוץ. קודם כל, יש לי קושיות הרבה על התירוץ הזה. קושיה הראשונה, אולי הוא רצח את עצמו בבוקר, והוא היה צריך למות בערב. הרי חיי שעה נקראים חיים בהלכה. מפקחים את השבת, את היום טוב, את יום הכיפורים, את ראש השנה על חיי שעה. אם נפל בית על אנשים, והרופא אומר, תשמעו, אפשר להביא דרחפורים, לפנות ולהוציא את הגוססים, אבל גם אם נוציא אותו, הוא יחיה רק שעה אחת. מחללים את השבת בשביל אותה שעה. אז איך הוא קיצר את מיטתו מהבוקר לערב? הרי חיי שעה הם גם חיים. אז מי יתיר לו לרצוח את עצמו אפילו על חיים שהם נקראים חיי שעה? קושיה עצומה, אבל יותר קשה לי מזה. מי אמר לך, איזה תוקף יש לדברי נביא שבא דרך סיאנס? זה לא בשמיים מי? איך הוא סומך עליו? זה קושיה שלישית, שנייה. והקושיה השלישית תיתן מסמר אחרון בארון הזה של התירוץ הזה. הרד"ק בפירוש שלו על פרק כ"ח, זה היה פרק ל"א, על פרק כ"ח הוא כותב בשם רבי חופני גאון, שבעלת האוב המציאה את כל הדיאלוג הזה עם שמואל. לא היה ולא נברא. היא נכנס אצלה שאול המלך. היא זיהיתה שזה שאול המלך, אבל היא עשתה שחקנות. כן, מה אני יכולה לעזור לך? אמר לה, תעזרי לי, תקסמי לי את שמואל הנביא. ואז היא כאילו שיחקה אותה, ואז אמרה לו, אתה שאול המלך וחיזלה מרים איתני. היא ידעה שזה שאול לפני, היא רק עשתה פוזה, היא לא יכלה לעלות שום דבר באוב, הכל היה הצגה אחת גדולה, ולפי התירוץ הזה שזה הכל היה הצגה, איך הוא שמח על ההצגה הזאת ורצח את עצמו. באמת אנחנו יודעים שזה לא היה הצגה, כי חזל אומרים שהוא הביא את משה רבנו בדף ד' במסכת ברכות, חזל מדברים על זה, אבל למנדה אמר שזה היה הצגה, איך הוא שמח על ההצגה, וגם אם תגיד שזה לא היה הצגה, הרי זה דברי נביא שבאו דרך אוב, זה ערוץ שהשם שונא ומתאב, לא יהיה בך קוסם קסמים ומעונן ומנחש וחובר חבר ושואל אוב וידעוני, זה 10 מקליפות, איך יכול להיות ששמח על זה שאול? שאול, קושיה עצומה. הבנתם את הקושיות? כן, ברור? אתם איתי? מחשפה, ממציאה. מה? לך למחשפות עד היום, דיברתי על זה בדיוק היום. יש מחשפות ביפו, אתה מביא לה 180 שקל, ערבייה. אתה אומר לה, דודה, תקי לי בכדור בדולח שלך, מי עושה עלי עין הרע, דודה? אז היא מסתכלת, המצאות. יש כאלה שהם באמת יודעים לעשות, יודעים מה הם מדברים, וזה הכל בא מכוחות הקליפה, זה לא שזה אי אפשר לדעת. יש דברים שאתם לא מאמינים, לא מאמינים איזה כוחות על טבעיים יש פה בעולם הזה, אתם לא מאמינים. היה איזה אחד בא לאחת כזאת, מחשפה. אמר לה, מה את רואה? אמרה לו, אני רואה את העתיד. אמר לה, מה את רואה את העתיד, אה? אז מה את רואה שאני הולך לעשות עכשיו? אמרה, אני רואה שאתה הולך להוציא 500 שקל ולהביא לי. אמר לו, לא, דווקא לא. אמרה לו, אז מה? אמר, אני הולך לקרוא לאמבולנס. אמרה לו, בשביל מה? אמר, שבוא, ייקח אותך, תח, תח. תפס ושבר אותה. טוב, קצת בדיחו אותה. רבותיי, תירוץ ראשון, שאול שלא ברצון חכמים עשה, והתירוץ הזה לוקה בחסר כי יש חזל נגד התירוץ הזה. תירוץ שני, שאול שמח על בעלת האוב. תירוץ שלישי, באמת שאול חשש מהתעללות, הוא פחד שירצחו אותו. הוא פחד שיתעללו בו לפני שירצחו אותו. כך כותב הרד"ק, טוב היה שיערוק את עצמו ולא יתעללו בו. ובפשטות משמע שמותר לבן אדם להתאבד. מותר לבן אדם להתאבד כשהוא חושש שירצחו אותו. אם אתה מפחד שיבואו ערבים, חמאס, תנזין, חיזבאללה, אני יודע מי לא, מי לא, כל שמות המרעין בישין, ואתה מפחד שיתפסו אותך, למה, אומר הרד"ק, למה שלא תלמד בפשט של הפסוק? הפסוק אומר, פן יבואו הפלישתים הערלים האלה והתעללו בי, אז, והוא רצח את עצמו, אז משמע שיהיה מותר. יש גמרא בגיטין דף נ"ז עמוד ב', והגמרא מספרת שם שנחרב בית המקדש השני, אז טיטוס לקח 400 ילדים וילדות לרומא. מיד הרגישו הילדים והילדות האלה למה הם מובלים. רש"י כותב, בנות לפילגשים, זונות, ובנים למשקף זכור. זנות של משקף זכור. זה היה ידוע ברומא, גם אלכסנדר מוקדון היה ידוע כאחד כזה, והיו כאלה הרבה כאלה, זה לא מהיום. היום רק התחילו לעשות את זה בקולות ורעשים וטופים ומצלתיים, אבל משקף זכור זה היה עבירה ידועה כבר הרבה הרבה שנים. אומרת הגמרא, הרגישו בעצמם למה הם מתבקשים, אמרו, אם אנחנו קופצים, יש פה פירנות, יש פה עוד קרישים, וחלקנו ילדים קטנים לא יודעים אפילו לשחות, לא צריך אפילו פירנות וקרישים. אם אנחנו קופצים למים ומתאבדים, יש לנו חלק בעולם הבא? עמד גדול שבהם ודרש להם, אמר אדוני, מבשן אשיב ממצולות, אשיב ממצולות ים, מבין שני עריות. אם אתם תמותו, מותר לכם למות כדי לא לעבור עבירה. כדי לא לעבור עבירה של עריות, מותר לכם להתאבד. אומרת הגמרא, כל הבנות קפצו למים. ראו ככה הבנים, אמרו, מה אלה שדרכן בכך, אנו שאין דרכנו בכך, לא כל שכן, מה יבואו עלינו? מה אנחנו השתגענו? שכן דווקא סדר עם זה? קפצו למים גם הבנים ומתו כולם. אז אתה רואה פה 400 ילדים, שהתאבדו וחזל לא, לא רק שלא גינו אותם, גם שיבחו אותם. אז הנה ראיה אולי לשאול המלך, אבל זה קצת שונה, למה? כי כאן הם רצו להעביר אותם עבירות, והם לא היו מסוגלים לעמוד ביסורים. אז כדי שאני לא יעבור עבירות, מותר להתאבד. אבל האם יהיה מותר להתאבד רק מחשש איסורים? הרד"ק כותב בפירוש השני שכן, תלמד את זה משאול המלך. שולחן ערוך יורד השין במי גדול שאיבד עצמו לדעת והוא אנוס כשאול, אין מונעים ממנו שום דבר. זאת אומרת, מספידים אותו, קוברים אותו בקבר ישראל, עושים עליו השכבה, הכל אותו דבר. כותב השח, הרג את עצמו לפי שראה שהפלישתים יעשו בו כרצונם, ולכן הוא חשש. הנה התירוץ השלישי, שמפני איסורים באמת יהיה מותר. תירוץ הרביעי היה, מפני שמה הוא חושש שיעבירו אותו על עבירה דאורייתא שהוא לא יהיה מסוגל לעמוד בה. וזה גם התירוץ הרביעי. אני לא מבין, זה השח, התז והבח. השח רבי שבתאי כהן, התז רבי דוד סגל, הבח רבי יואל סירקיש, שתיהם היו משפחה. גדולי העולם, כולם אומרים שאצל שאול המלך היה חשש להעברה על הדת. הוא פחד שהם יכריחו אותו להשתחווה לפסל הפלישתים, והוא לא היה מסוגל לעמוד בזה, ולכן היה מותר לו להתאבד. זה לא כתוב בפסוקים, זה המצאה שלהם. אבל ככה הם מבארים איך יכול להיות בעולם ששאול המלך הרצח את עצמו, אלא היה העברה על הדת. חתם סופר עליו השלום, שאלות ותשובות חלק בצמן, שין חד ואף כותב, אפילו אם הוא מצטער מאוד, הוא מפחד מאוד, מכל מקום הוא רוצח אם הוא רוצח את עצמו. לכן אסור לרצוח את עצמו גם אם הוא מפחד מהיסורים. והרב חידה כותב בחיים שאל סימן ממבב, פשוט, זה דעת רידה, אפילו ירא מן היסורים אסור. אמנם אם ירא שיעבירו אותו על איזה עבירה דאורייתא כמו אותם ילדים וילדות, או יצא מהדת ויהיה חילוני, מותר לו להתאבד. שמעתם את זה? זהו. לפי זה, להלכה אצלנו בסוגיה שלנו, אני שואל אתכם, אלה החמאסניקים, הם רוצים להעביר אותנו על הדת? אם יבוא יהודי וחס ושלום יתסלם, כמו שעשה השבתאי צבי, הם יעזבו אותו? הם יעזבו אותו? לא יודע, אני שואל אתכם, אני באמת לא יודע. מה אתם אומרים? אלה שונאים צמאי דם אלה. אתה חושב שזה ירגיע אותם? לא נראה כל כך שזה ירגיע אותם. ממילא אין כאן חשש להעברה על הדת. אז מה הם רוצים לעשות? רק לשחוט אותנו. אני שואל, אם כל היהודים יעברו לאוגנדה, כמו שרצה הרצל, בסדר? זה היה כישלון חרוץ, ויש לי הרבה מה לדבר על הרצל. אחד מהמשיכי שקר המודרניים. הרצל, ורצה להעביר את כולנו לאוגנדה, אם כל היהודים יעזבו את מדינת ישראל חלילה, ויעברו לאוגנדה, החמאס יירגע? החיזבאללה יירגע, זהו, יאהבו אותנו? הנה, רציתם את פלסטין, הנה, קחו את פלסטין, תעזבו אותנו. הם יירגעו? לא, הם לא יירגעו אף פעם, כי המציאות שלנו מעצבנת אותם בעולם. עצם המציאות, אז על דבר כזה, אולי זה כן נקרא העברה על הדת. הם לא רוצים אותנו בכלל. אז יש בזה שאלה, יש לי עוד תירוצים בזה, אני לא רוצה להאריך, יש לי עוד תירוץ חמישי ושישי ועוד תירוצים מאוד גדולים בזה, אבל יש תשובה כבר מוכנה בחוץ, חלק ד' סימן מבב חושן משפט, יש עוד תירוצים. להלכה ולמעשה, מתי יהיה מותר להתאבד ומתי אסור להתאבד? הלכה למעשה, רוב הפוסקים נוקטים שמותר להתאבד רק בחשש העברה על הדת ולא בחשש היסורים. ולכן, אם החמאסניקים אין להם מגמה להעביר אותנו על הדת, זאת אומרת, תהיו מוסלמים, אנחנו עוזבים אתכם, זה, לא זה נקרא מגמה להעברה על הדת, הם רוצים אותנו מתים. מוסלמי, תקרא לעצמך יהודי, תקרא לעצמך נוצרי, העיקר מת. לא מעניין אותם כלום, כאן יש רק חשש מהיסורים, אין היתר להתאבד בחשש מהיסורים. מי שכבר כן התאבד מחשש האיסורים, כיוון שראינו דעה כזאת של הרד"ק, ויש גם רבותינו הפוסקים, כן? אני לא סומך רק על הרד"ק, שכן כתבו היתר, למרות שזה לא היתר גורף לפי השולחן ערוך, אז עושים עליו קדיש וקדושה, ועושים עליו השכבות, ועושים עליו הכל. היום להלכה ולמעשה, על כולם עושים. מישהו אמר לי, תראה, אלה שהיו במסיבה הזאת, ומתו שמה. אבל הם חיללו שבת, ומחללי עמוד שומת, והם רקדו מול פסל. אז הוא בא ואמר לי, כן, אבל זה לא פסל, זה התפאורה כזאת, בשביל לעשות את זה ככה סטייל המזרח, ככה שהם רוקדים בפסל. עזוב את כל הדיבורים, אתה צודק, אני לא מבקר אף אחד, אני לא נותן ביקורת, אני חושב בכל רם, רקדתם מול פסל? רקדתם מול פסל? ולא ירצה לך פסל ומסכה, וביום שבת רקעתם וחיללתם את השבת, ורקעתם מול פסל, עזבו את החילול שבת, למה? כי זה כבר נעשה דבר שאנשים דשים בו. אבל מול פסל רקעתם? אז עכשיו, לפי זה מותר לנו לשבת עליהם שבעה, יושבים על כולם שבעה, אומרים על כולם קדיש, אומרים על כולם עושים עליהם השכבות, ולכן יש שתי דינים. יש דין אחד הלכות שיושבים עליו שיבה או לא, ויש דין אחר לחלוטין אם הוא היה בסדר או לא היה בסדר, שהוא עשה את כל העבירות האלה. אבל זה לא קשור, אפשר להביא מכאן ראיה לכאן, זה שיושבים שיבה זה לא אומר שהוא היה בסדר. אותו דבר, אם יבוא חייל והתאבד מחשש איסורים, ולהלכה אמרנו שההיתר הוא מחשש עברה על הדת, כן יישב עליו שיבה, אבל זה לא אומר שהוא עשה בסדר. זה אותו רעיון גם כאן. להלכה ולמעשה, אני מקווה שהשאלות האלה, חס ושלום, לא יהיו הלכה למעשה, רק דרוש וקבל שכר, אפילו לא הלכת למשיכה. כי מה שאנחנו רוצים זה רק לדבר ולפלפל, אבל באופן הכללי אני מקווה שאף חיה לא יתפס בידיים שלהם. ואנחנו כאן בעורף חייבים לעזור לחזית. אנחנו נתפלל ונעשה מעשים טובים. אני אמרתי במוסיוף, החפץ חיים אמר, כשרוקדים בווינה מעורב, המשרפות בטרפלינקה עובדות יותר מהר. וגדולה מידה טובה ממידת פורנות פי 500. כשלומדים תורה כאן בעורף, אז הגיבורים שלנו, החיילים בחזית, מקבלים כוח ועצות טובות מהשמיים להרוג את, את האויבים יותר. אז יש בזה זה כנגד זה. ולכן, אל תחשבו שהמלחמה היא רק שם, המלחמה היא גם כאן. כל הארץ כבר הופכת להיות חזית. כולנו חייבים להשתתף בצער של אותם אלה שנכנסים. עכשיו, אם והיה והוא כבר נהרג, אז לפחות יש מקום לומר שהוא הרוג מלכות. אם הוא עשה את כל מה שאמרתי בתחילת השיעור, עשה וידוי לפני, קיבל על עצמו מעכשיו לשוב בתשובה, עשה, אז זה ודאי הרוג מלכות לכולי אלמה. תראה מה זה, יש קונה עולמו בשעה אחת ויש קונה עולמו בשנים הרבה. ברגע אחד, לפני שהוא נכנס למלחמה, עשה וידוי, חרטה, קבלה לעתיד, אמר לשם ייחוד, אני הולך להציל את עם ישראל, אני הולך בשביל שלא יתחלל שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם, ומת בין עולם הבא. אין לו דנים אותו, אין לו נער דינור, אין לו חיבות הקבר, אין לו גיהנם, אין לו גלגולים, אין לו כף הקלע, אפילו היה רשע כמו ירבעם בנבט, עולה ישר לגן עדן עליון. אפילו לא מקימים אותו ביום הדין הגדול, ביום הדין הגדול שעתיד הקדוש ברוך הוא לעשות בעמק יהושפט לפני עולם הבא, גם הוא מדלג על הכל, על הכל, על הכל הוא עולה. רק אם הוא יעשה את הסדר הזה שאמרתי. אז למה לא? למה לא? בשעה אחת הוא קונה את עולמו. ואם הוא יצא בשלום מהתופת, שקבל על עצמו להיות עבד השם, הקדוש ברוך הוא הציל אותך. ולכן צריך כולנו לתת כוח וחי לחיילים שנמצאים שם. להתפלל עליהם ולפקוט עליהם, לא רק אבינו מלכנו, אבינו מלכנו, אלא גם ללמוד תורה להצלחתם ולעשים צדקה, וכל אחד יעשה תשובה וחרטה ווידוי על עצמו. עכשיו מידת הדין מתוחה על כל באי עולם ועל יושבי ארץ ישראל על אחת כמה וכמה, ואלו בערים המעורבות על אחת כמה וכמה. אז כולנו צריכים כולנו להתחזק, ואין ספק שהקדוש ברוך הוא יראה שאנחנו משתדלים, עושים את ההשתדלות שלנו, ויציל אותם. שיכנסו באבי אביהם של כל המחבלים, שערה של חיה לא תיפגע בעזרת השם, וכולם יצאו בריאים ושלמים. ועזה תימחק. בתי מלון יעשו שם, קצת קזינו, קצת זה, מה יש? מה יש? למה לא? הקדוש ברוך הוא יעזור לנו על דבר כבוד שמו. שיהיה לנו בשורות טובות, ישורות ונחמות. תראו עינינו, ישמח ליבנו בעגלה ובזמן קריב ונאמר אמן.